קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה.
על הקצה.
הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו. נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
There.
אהלן, ברוכים רבים לסינוסקופ ברדיו הקצה. אני יאיר רווה. היום תוכנית מספר 314, שזה תוכנית הפאי שלנו, 3.14. שישה עשר בנובמבר, י' ב' כסלב, תפשין פי ב'. את סינוסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, בערי לבנת, תודה לאנשי האוזן השלישית ולבניין האוזן השלישית שמערך אותנו. תודה לצוות האתר ולצוות המגזין kzradio.net וכל התכנים הנהדרים שיש שם. תודה לקואמי שבזכותו אנחנו פה. ותודה לכם. שלמענכם אנחנו פה. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינוסקופ רדיו קצה משודר בחסות סינמטק תל אביב, והנה כמה המלצות לשבוע הקרוב. נתחיל מהסרט תפוח אדמה חולם על אמריקה, שהוקרן היום, יום שלישי בשעה 3, במסגרת הפסטיבל לקולנוע גאה, שמתקיים ממש עכשיו. זה הסיפור התבגרותו הקמפי והמסוגנן של במאי הסרט וויס הרלי, שעבר מרוסיה השמרנית וההומופובית לחיות עם אמו בסיאטל המשוחררת. די מהר הוא יוצא מהארון ומוצא את ייעודו כקולנוען. הסרט שלו מלא באנרגיות טובות ובאהבה גדולה לאישה שגידלה אותו ולעיר שימצא אותו. ביום רביעי הוקרן בטרום בכורה הסרט הבולגרי פחד בשעה 9. אל תפספסו. זה נשמע כמו משהו קצת בלתי אפשרי. סרט בולגרי בשחור לבן שעוסק בבעיית הפליטים באירופה, שאי אפשר להפסיק לצחוק במהלכו. אבל זה באמת כך. תסריט סופר חכם ושחקנים נהדרים יגרמו לכם לצחוק תוך כדי שאתם זזים בחוסר נוחות מול העיסוק בגזענות. ביום ראשון בשעה 9 יוקרן הסרט רוכבי הצדק במסגרת תוכנית מבט על הקולנוע הנורדי, קומדיית נקמה שחורה של במאי הדני אנדרס תומאס יאנסן, שגם זוכה לרטרוספקטיבה במסגרת התוכנית. הסרט מספר על את סיפורו של חייל מקצועי שרוצה לחקור את נסיבות מותה של אשתו. מדס מיקלסן בתפקיד אדיר סוחף אותנו למסע אבסורדי ושובה לב ואלים. ביום שני, עוד מהתוכנית של הקולנוע הנורדי, אני מוסיף פה אירוע, מבחינתי אירוע עצום, של גדול במאי שוודיה, גדולה במאי בכלל, אינגמר ברגמן. כל פרקי הסדרה, תמונות מחיי נישואים של אינגמר ברגמן, לא גרסת חגי לוי, גרסת אינגמר ברגמן, יוקרנו ביום שני הקרוב, בין 6-11 בלילה, אני חייב להיות שם. כל הפרטים על כל הדברים האלה וסרטים נוספים והכרטיסים, הכל באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. והיום יש לנו תוכנית מיוחדת, יש לי אורח באולפן, שאני מאוד נרגש לארח אותו פה, אדם שאני חייב לו המון, אני חושב שהוא לא יודע כמה אני חייב לו, מבחינת כל הדברים שאני בעולם. קוראים לו מאיר שניצר, אתם מכירים אותו פשוט בתור שניצר, מבקר הקולנוע של מעריב ב-30 השנים האחרונות, נכון? 91 בערך?
93.
רגע, נפתח לך מיקרופון. אז כן, 28 שנים האחרונות, שיצא לפנסיה. אז אנחנו חוגגים פה את את זה שהוא פנוי ויכול לבוא לאולפן באמצע היום, בתור פנסיונר טרי, וקצת לסכם את קריירה עד כה, ואולי תקווה שתהיה קריירה מפה והלאה. אז קודם כל, תודה רבה שבאת ושלום לך, מאיר.
שלום, שלום.
ואני אסביר לך למה אני אומר שאני חב לך. תכף אני אשאל אותך כל מיני שאלות, אבל קודם כל אני אספר לך, ולא קשות בכלל, אלא הכל, אני יודע, כן, גם קשות. אבל כשהייתי בתיכון, באמצע שנות ה-80, אתה היית מבקר הקולנוע של חדשות. ואלה היו הביקורות שאהבתי לקרוא. אהבתי לקרוא על קולנוע, אהבתי לראות קולנוע, והביקורות שלך דיברו אליי, הסגנון. אני מספר שכשהתחלתי לכתוב ביקורות, חיכיתי אותך המון, ממש כזה. עשיתי, כמו שטובי צפיר מחכה פוליטיקאים, אני חיכיתי מבקרי קולנוע. ואני חושב שזה היה מין בית הספר הקולנוע הראשון שלי. הייתי קורא את הביקורות שלך על סרטים שלא ראיתי, וקורא שם רפרנסים לסרטים שלא הכרתי, והייתי מקיף אותם, והולך לכאן, לאוזן השלישית, כשהם היו בשנקין, ומחפש אותם, והולך לראות את הסרטים. וכל הזמן אמרתי, יו, מכיר כל כך הרבה סרטים, איך אני אי פעם יהיה מבקר קולנוע? אני לא מכיר את כל הסרטים האלה. ואמרתי, נורא רציתי להדביק את הפער הזה בינינו.
ולא של הייתה כל... לך רשימה בילדותי, שהיא מוקדמת מילדותך בכמה עשרות שנים, הייתה לי רשימה של 100 סרטים שאני חייב לראות, ומחקתי לאט לאט, אז, לאט לאט, אז עד לא, גיל אז... 25, משהו כזה, סיימתי לראות את הסרטים של העבר, המאסט.
אז את המאסט ראיתי גם בזכות הסינמטק, שברגע הייתי בראשון, אז ברגע שהיה את קו 174 שהגיע מראשון לסינמטק, ליבן גבירול, אז הייתי רואה, בא לראות את, את המאסט, אלא אזרח קיין, אפוקליפסה עכשיו, אני חושב שספים לזה באותו ערב, אזרח קיין ואפוקליפסה עכשיו, עוד בימים שדן בן אמוץ היה כזה שם ליד הקופות מסתובב עם הגלביה, אז כן.
במטרות מפוקפקות.
אז לא ידעתי, אז אמרתי דן בן אמוץ, מבחינתי הסלבס של תל אביב מגיעים, לא, אני ידעתי מה הוא עושה. אז היה לי, אז... נעזרתי בזה, אבל אני חושב שאתה הכרת לי את מה שעבורי היה איזשהו סוג של אזוטריקה אז, או דברים שאפילו לא ידעתי שאני אמור להכיר. ואז הניים דרופינג הזה השפיע עליי, ואני חושב שגם בעקבות זאת הבנתי את החשיבות של לימודי קולנוע, כי לא העליתי על דעתי שאני אלך ללמוד קולנוע. אמרתי, אני אוהב קולנוע יותר מדי בשביל שהם יקלקלו לי את זה באוניברסיטה. אבל הבנתי שצריך ללמוד את הדבר הזה בצורה מסודרת, וצריך איזשהו סוג של השכלה קולנועית, אז אני חושב שבזכות הקריאה בטקסטים שלך בימיך בחדשות, גם הבנתי שאני רוצה ללמוד קולנוע, וגם החלטתי ללכת ללמוד קולנוע עיוני. זה מה שלמדתי, קולנוע עיוני. עד כאן הסיפור שלי. עכשיו נעבור לסיפור שלך. מתי אתה ידעת שאתה רוצה להיות מבקר קולנוע?
מבקר קולנוע?
מבקר קולנוע. עוד לפני, תכף נגיע ל...
אני התחלתי לכתוב על סרטים עבור התיכון, עבור עמיתי לבית ספר תיכון בתל אביב, תיכון עירוני א', כשהייתי בן 15. מאוחר יותר כתבתי דפים עבור עמיתי האומללים, חיילי צהל, שנאלצו לסבול את סרטי ברגמן, את סרטי אנטוניוני וכך הלאה, כשהרצתי בצבא חוג הסרט הטוב. הייתי נוסע לתל אביב, בוחר את הסרטים במחלקת הקולנוע של ההסתדרות בשעתו.
של שיינקין.
כן, של שיינקין. והייתי מביא אותם...
שוב, זה מחזיר אותנו לאוזן השלישית, האוזן השלישית, קנו את המחלקה הזאת.
אכן, אכן. ואז הגעתי לחוג לקולנוע, לשנת הפתיחה של החוג לקולנוע.
זה 72?
סוף 72.
תזכיר מי עוד למד איתך במחזור הראשון הזה?
מאיתן גרין, דרך אורי קליין, ועד מרק רוזנבאום. הבמאי והמפיק. אתה רוצה עוד? יש
המון. גידי אורשר היה במחזור הזה?
גידי אורשר היה, דני ורט היה, גידי אמיר היה, שמעון דותן היה.
נכון, שמעון דותן, נכון.
יונתן ארוך היה, דיטה גרי, טלי גודר, אנשים שהמשיכו לעבוד בתעשייה, כן, ועובדים חלקם עד רגע זה בתעשייה. גדעון קולירין, Mm-hmm. שהיום מוכר יותר
כאבא של.
כאבא כן. של
אירן. כן, גדעון ומרק היו שותפים אחרי
כן,
זה.
כן, נכון. הם אפילו הפיקו סרט שהם סיימו את האוניברסיטה, הפיקו את הסרט גרין, כן. שגם קולירין ביים. אז זה רשימה. היו בעצם, אז אני זוכר, היינו 35 תלמידים שלמדו אך ורק קולנוע, mm-hmm. חד-חוגי. אבל היה גם דו-חוגי עם הסלבריטאים בראשותו של דודו טופז. שלימים נפגשנו בנסיבות אחרות.
נכון.
סלבריטאים
אתה עושה ספוילרים.
מרובים, כן.
ולמדת, הייתה אז את החלקו הזה למגמות, עיונית, הסריטאות ובימוי?
לא, לא ידעו כלום. זה היה כאוס, כאוס או כאוס? כאוס מוחלט, אם נדבר באירופית. הרוב המורים היו באותה תקופה, בעצם הגיעו, לימדו באנגלית, והגיעו רובם מארצות הברית, חלק קטן גם מאנגליה, הראשון הבכיר בהם, שבהם היה דון ריצ'רדסון, דונלד ריצ'רדסון, שמוכר יותר לוותיקי שנות ה-50 וה-60 כבמאי של משימה בלתי אפשרית, של בוננזה, וכך הלאה וכך הלאה. הוא הגיע, הוא התרצה והגיע לארץ, על פי בקשתה של, לא תאמין, גרייס קלי.
אה, כן? אוקיי.
היא תרמה את הכסף הראשוני לחוג לקולנוע, אני לא יודע איך, תרמה את הכסף הראשוני, אבל היה כאוס מוחלט, לא הייתה תוכנית לימודים, והמורים שלא דיברו ביניהם, ידעו אנגלית כמובן, לא דיברו ביניהם, לא תיאמו שום דבר, למדנו את אותו דבר, ולא במעט מקרים, לפחות בחלק העיוני, התלמידים בחלקם ידעו יותר מהמורים. ואני חושב שאם נציין את אורי, אורי קליין, ואת איתן, גרין, וגם אותי, לדעתי היינו פטורים משיעורים מסוימים, שזה בדיחה, אני בא לאוניברסיטה ללמוד, ומקבל פטור משיעור בביקורת קולנוע, כי הייתי כבר בן 22, וכתבתי ביקורות שהיו ברמת ידע יותר גבוהה מהמורה שהגיע אז מלוס אנג'לס, ולא... לא הצטיין בתחום הזה.
בתחום העיוני, כן.
אבל מאוחר יותר, שנה שנייה, כבר הגיעו הגל היותר רציני.
זה עשיתם שביטה בשביל שהם יגיעו, נכון? סליחה? עשיתם שביטה כדי שהם יגיעו.
בהחלט, בהחלט. גם סילקנו כמה מרצים שבאמת לא התאימו, אבל השנה השנייה התחילה כבר, הדברים התחילו להתאזן עם ותיקי התעשייה הישראלית.
אז ג'אד הגיע
לנהל... ג'אד הגיע קצת יותר מאוחר, כן. ג'אד הציל את החוג לקולנוע, כי כעבור 10 שנים רצו לסגור אותו. כלומר, ועדת פרופסורים בראשות הפרופסור אסא כשר החליטה לסגור את החוג לקולנוע, וג'אד אז, ג'אד המנוח שנפטר לפני כחודש, באמת הציל אז את החוג לקולנוע בהופעה הירואית כנראה בפני הסנאט או בפני הרקטור או מה שלא יהיה באותה התקופה, והחוג לקולנוע ניצל ובאמת שינה לגמרי צורה, ואז רק הגיעו המגמות.
כן.
הם לא הגיעו...
כאילו להתמקצ... כן. רצו להתמקצע, כן, רצו מקצוע.
בהחלט, אוקיי. בהחלט. וסילקו חלק מה... אנחנו מרוב פאניקה, שנה א', אני זוכר, כי זה באמת נדיר, למדנו 42 שעות שבועיות. פאניקה של האקדמיה. מה נעשה עם האנשים האלה? בואו נעמיס עליהם עוד שעות, לפחות את זה, שילמדו, שיקראו, שיעשו משהו, כי לא ידעו איך לבלוע את החוג לקולנוע. הוא באמת היה הראשוני.
כן.
בישראל.
אז איך נהיים פילם באפס, או חובבי קולנוע בתל אביב של שנות ה-60?
זה לא בעיה. תשמע, אני התמודדתי חידוני, מה שנקרא היום חידוני טריוויה,
כן.
ואז היה הזדמנות לפגוש את מיטב חבריי מאוחר יותר, בחידוני קולנוע שארגן זאב רבנוף. אם אתה דיברת עליי כנותן השראה, הטקסטים שלי כנותן השראה אליך, ברור שהטקסטים הכתובים לא טוב של זאב רבנוף, היו כתובים לא טוב, אבל התוכן היה באמת... בעל עניין רב, בוודאי, שהיינו מנותקים לחלוטין, לא היה שום ספרות, לא הייתה טלוויזיה, לא הייתה טלוויזיה, לא היו שידורי טלוויזיה בישראל, אז זאב רבנוף שימש עבורי את אותה הפונקציה שאני שימשתי עבורך. ואני שמעתי הרצאות שלו מאז שהייתי בן 15, ומאותה התקופה גם השתתפתי בחידונים ארציים, כלומר, מדי שנה, התאחדות בעלי בתי הקולנוע ערכה את חובבי הקולנוע הבכירים בישראל, וחלקנו היה באמת בני 15, 16, 17. שם הכרתי את דני ורט למשל, שם הכרתי את עמוס גוטמן המנוח, כן, שהיה גם עכבר סרטים ולא רק מאוחר יותר במאי קולנוע. שם הכרתי את ניסים דיין, שם הכרתי את נחמן אינגבר, שלימים הפך למורה שלי,
כן.
באוניברסיטה, כן?
מה, בתור היה... מתחרה?
בתור מתחרה, הוא היה הזוכה הראשון.
כן. הוא היה... אבל הוא מבוגר ממך ב-10 שנים, אז הוא כבר היה...
הוא מבוגר ממני ביותר, ב-12 כן. שנה, כן. הוא היה אלוף הקולנוע הראשון.
וואו.
אני הייתי אלוף הקולנוע, לא יודע, הרביעי או החמישי, אחרי שאול שירן המנוח, אני זכיתי, אחרי שאול שירן ואחרי ניסים דיין, הגיע התור של הדור הבא. כלומר, בהיכנסי לצבא, בהתגייסותי, הייתי גם אלוף הקולנוע של ישראל. בידע, אני מתכוון. כי היה קשה לראות אז גם את הסרטים. היו כמה כוחים בתל אביב, באמת כוחים, מהמקום שניהל אדם בשם מונייקים. לימים, פנתר שחור מאוד, מאוד חשוב, וגם הפיק תיאטרון, הפיק את זה מסתובב של מונדי, שרץ עשרות שנים, באמת עשרות שנים, היה לו מקום קטנטן בסוף בן יהודה, קטנטן אני מתכוון הסלון, לא של הבית שלו, אלא כנראה של מישהו אחר, ושם הוא הביא סרטים מליה ון ליר, מהארכיונה של ליה ון ליר, עם תרגומים מפוקפקים, כלומר, אוטלו של אורסון ולס עם תרגום להולנדי, וכך הלאה. וכך ראינו לאט לאט, כרסמתי ברשימה הזאת של המאסט שלי, כי לא היה שום דבר. היה דבר שהיום לא יעלה על הדעת. השגרירות האמריקאית פתחה שעריה פעם בשבוע לחובבי קולנוע. בשגרירות, היום אתה לא יכול להתקרב 100 מטר מהשגרירות, יש לך את המחסומים, כן? ופעם שבוע היינו רואים סרט שהגיע מלוס אנג'לס, בעותק מצוחצח היטב, מג'ון פורד, דרך הוקס, ועד אורסון ווילס. כלומר, באמת השגרירות תרמה אז את תרומתה להפצת הקולנוע האמריקאי, כשם שאותה שגרירות תרמה גם להפצת הג'אז. משם בעצם כל בסיס הידע הג'אז שלי, בהנחה שיש לי ידע מספיק, כלומר, גם מהספרייה, שבאנו, החלפנו תקליטים חופשי, כלומר פגשנו את הקונסול, מה ששוב לא יעלה על הדעת היום בשום מדינה בעולם, שקונסול אמריקאי חשוף לנייטיבס, לילידים של המקום. וזה היה בסיס שהתרחב לאט 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 לאט, ואם לדבר צריך להזכיר פועלו של אדם שבעצם נשכח עם השנים, דוד גרינברג.
כן.
שבעצם הוא נשכח משום מה, הוא זולזל, בוודאי עדי יריבו, זאב רבנוף.
אוקיי. קודם כל, יש לומר שכל מי שהוא בן פחות או יותר דורך, מזכיר לא מעט. אני כבר לא הייתי.
אתה כבר לא היית.
כבר לא הייתי שם. אני הייתי כאילו במין סוג של ממשיכי דרכו, בבית לסן, המשיכו לעשות מועדונים, אבל הוא כבר לא היה, לדעתי הוא נפטר לפני.
אני ב-65 הצטרפתי, בגיל 15 הצטרפתי למועדון הזה, ומדי שבוע הראה דברים עתיקים, בשבילים עתיקים, כלומר גל החדש היה ב-59, כלומר כולו 6 שנים, 7 שנים לפני זה, כלומר ראיתי את ז'יל וז'ין כבר בסקנד ראן, כן? כי זה סרט מ-63, כן? ראיתי אותו ב-66, נו, סרט ישן ועתיק. אז, אבל הוא אחראי להרחבה הנוספת. אבל ההרחבה הייתה מתמדת. בשביל זה היה צורך באמת לראות כמות סרטים שבועית להתמסר לזה. התמסרתי את זה על חשבון הלימודים בתיכון.
שבילדות שלך, לא רק שלא הייתה טלוויזיה, לא היה סינמטק.
ברור שלא היה סינמטק.
כשנפתח הסינמטק, בערך במקביל לפתיחתו של החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, אתה שם.
נכון.
ממש כזה גם מיום פתיחתו בפומפדיטה.
כן, ונפתח עוד משהו אז. נחמן אינגבר עמד בראש המכון לקולנוע, המכון הישראלי לקולנוע, שזה בעצם נפתח באותה שנה. כלומר, ההתרחבות של ההבנה שיש כאן אומנות שצריך להתמודד איתה, באה אומנם באיחור של איזה 50 שנה, אבל היא באה בשנת 72-73. כלומר, שלושת הפונקציות, 4 פונקציות בעצם, אני נזכר, שגם פרס האיכות להפקת סרטים, פרס לתסריטים, ניתן לראשונה באותה שנה. משרד החינוך והתרבות. זה לפני, כמובן, הקרן. 7-8 שנים לפני הקמת הקרן לעידוד סרטי איכות, היה פרס שנתי, ובאמת זכו פרלוב, הפנר, ג'אד, הם הזוכים בפרס של 72, כך שזה הכל קרה בבת אחת. אני גם בבת אחת השתחררתי אז מהצבא, הייתי מאוד פנוי לעיסוק בקולנוע. ואז גם עבור המכון הישראלי קולנוע התחלתי לכתוב דפי הסבר. הסרטים, אני זוכר חוברות.
לימי קולנוע למיניהם.
כן, היו חוברות ככה, חוברות של 12-14 עמודים. נדמה לי שהשניים שכתבו, הראשונים, שזה היה אבי נשר ואני, פרנסנו את המכון לקולנוע בכתיבה על סרטים. אז בעצם אני כותב על קולנוע מגיל 22. כלומר, עוד לפני שהתחלתי ללמוד קולנוע. כמה שבועות לפני שהתחלתי ללמוד
קולנוע. כשאתה הולך ללמוד קולנוע ב-72, זה מתוך מה? מה, מתוך, מה, מה המחשבה? מתוך, יש עבודה בזה, או סתם לא, ידע מתוך, כללי? במקום פילוסופיה ללכת ללמוד קולנוע.
אני חושב, כי לפני זה הייתי שומע חופשי של פילוסופיה ותולדות האומנות, אבל אני חושב שמתוך דלפוניות תל אביבית, כי היה אפשר רק לנסוע ללונדון ללמוד. Mm-hmm. כי וזה באמת עשה כל הדור שלפניי.
נכון.
מרמי לוי דרך גדעון גנני, ודרך אורי ברבש ויגאל בורשטיין ואבי כהן ואלי כהן, זה הדור שבעצם למד קולנוע, ובועז דוידסון, בעצם הוא אולי הבכיר שבהם, כן? הם למדו קולנוע בלונדון וחזרו ויבאו את רוח הקולנוע, כי הדור שלפני זה, הפנר, צפל, ג'אד וזוהר, לא למדו, ואורי זוהר, לא למדו קולנוע.
נכון, הם באו מהבמה, הם באו כאנטרטיינרים. והפנר אחר כך למד בניו יורק, אבל לא קולנוע, פילוסופיה, היסטוריה,
כל מיני דברים שעזרו לו לפתח את גישתו לקולנוע, אבל לא, הוא לא למד קולנוע. והדלפוניות התל אביבית באמת הביאה אותנו, דחפה אותנו ללמוד קולנוע באוניברסיטת תל אביב.
אבל הייתה איזושהי אספירציה לבימוי, לעשייה קולנועית, או שזה באמת היה רעיון של איזשהו חקר?
שלי?
כן.
אני לא ידעתי מה אני אעשה. אני חושב שהשתחררתי מהצבא, גם ניגשתי למכרז והפסדתי. מכרז לעבודה בטלוויזיה החינוכית. כן? כשכל הרזומה שלי היה הרזומה של כתיבה על קולנוע, וידע קולנוע, אבל לא עבודה מעשית בשום דבר, בשום אספקט של התעשייה. ודאי לא של התעשייה הטלוויזיונית, ומדובר בטלוויזיה חינוכית.
אז עוד כל זה הטלוויזיה הלימודית.
הלימודית, נכון, אתה צודק. אתה הצרכן שלה, ואני גם לא צרכתי אותה. אני סיימתי תיכון לפני שהיא הייתה.
כן, נכון. היא הוקמה ב-67.
ב-67, כן, אבל כבר לא היה, אני הייתי בשביעית.
כן, נכון, נכון.
התכוננתי לבגרות.
אני באמת מצרכני הטלוויזיה הלימודית.
אתה ראית את דני מוג'ה, מורה לחשבון.
נכון, נכון, נכון. אני יודע, אני לא מתרגש, אני רואה את דני מוג'ה.
אתם שכנים, זה בסדר.
נכון. אז אוקיי, אז אנחנו יודעים את אהבת הקולנוע, עכשיו אני רואה, והכתיבה על קולנוע דרך המכון
הזה. והסתננתי לסינמטק. כן. באופן, בעקיפין. הייתה מלחמת, כמובן, 73, ואחריה פשוט נוצר איזה חלל בסינמטק. לא יודע למה היה צריך להעסיק נער שליח.
נער שליח, פשוט זה שמביא את הגלגלים?
הייתי יממה נער שליח. למחרת צורפתי לוועדת הרפרטואר. כלומר, יממה הייתי פועל, ולמחרת הייתי בהנהלה, ולא ערך זמן רב, ואלון גרבוז ואני הזזנו את המייסד, המנוח, עקיבא ברקין, שמסיבותיו שלו הפסיק לבוא לעבודה, אבל זה באמת סיבות שבוודאי לא כאן המקום, ואין מי שיגונן עליו. ושלמה לאט, צ'יט, שהיה אז ראש עיר, שמונה פשוט חודשיים, שלושה לפני זה, מינה את שנינו, אלון על החלק האדמיניסטרטיבי, אותי על החלק הרפרטוארי, אבל לא בדרגת מנהל. אסור היה להשמיע את המילה מנהל, כי עבדנו מתוך העירייה. הוא היה המזכיר האדמיניסטרטיבי, ואני הייתי המזכיר הרפרטוארי. וכך זה רץ 4 שנים.
במקביל ללימודים?
כן.
ממש בגלל כן. זה. זה עבודת הסטודנט
לא,
שלך.
לא, שנה רביעית אני לא הופעתי ללימודים. נטשתי, עזבתי. אוקיי. כלומר, כי סיכמתי בניל ועצמי, שאני אסיים את הלימודים, אני אהיה מנהל הסינמטק, אז זה אני כבר הייתי בשנה ב'. לא, את זה כבר לא הייתי צריך.
זה כבר עשיתי. וביקורות קולנוע, עכשיו אני...
ביקורות התחלתי לפרסם כשהצטרפתי לצוות ההקמה של עיתון העיר, כלומר בספטמבר 80, התחיל את הפרסומים הראשונים, שהגיליונות הראשונים היו בספטמבר 80, אז התחלתי גם במדור שלא היה מקובל אז, פריוויו. כלומר, לכתוב על כל סרט שיוצא, זו הייתה האובססיה שלי, וזה הגביר גם את הצפייה שלי בקולנוע, נקרא לזה, בהפצה המסחרית, כי באמת עברתי במשך שבוע נוסף לכל המטלות כסגן עורך העיתון, ועורך התרבות, ועורך הספורט, אז גם הייתי ב6-7 סרטים מדי שבוע, וגם כתבתי עליהם, ובמקביל הייתי גם מבקר הקולנוע אז, אני חושב הטייטל הראשון, מבקר הקולנוע של כל העיר, בירושלים. וזהו, ומאז עבר בשטף.
מאז אתה כותב רצוף, 1980 בעצם.
1980, כן, שזה 41 שנה.
פרט טריוויה שמופיע כשהם מגגלים אותך בזה, שלתקופה קצרה, כנראה בחיפושים אחרי עבודה, היית יחצן של סרטים.
לפני, כן.
רגע לפני, ב-79, מקבץ של סרטים שיצאו ב-79, אתה מופיע ברולר כיחצן שלהם.
הייתה לי חברה משלי, יחסי ציבור, ועשיתי יחסי ציבור, כלומר... יוצאים מהכלל, בשנה אחת, בשנת 79-80, שוחררו לבתי הקולנוע בישראל 18 סרטים ישראלים, אני הצגתי 13. כך שהחזקתי את הענף הזה, ונדמה לי שהעבודה הבולטת ביותר שלי, אז זה היה יחסי הציבור הבלתי אפשריים שהיו לדיזנגוף 99, שפשוט בעצם סיכמנו בינינו, אבי נשר ואני, אבי נשר ואני היינו אז בחזקת חברים קרובים, בניגוד למצבנו היום, אבל שהמטרה שלנו, במשך חצי שנה, מתחילת ההפקה עד שהסרט הגיע בתקולנוע, שכל יום יהיה אזכור לסרט בעמודי חדשות. ועמדתי בגבורה עם תיק עיתונות פשוט דמיוני. כמובן שהמפיקים, וזה היה בעצם הסרט הראשון...
של מילצ'ן.
שהפיק מילצ'ן. הסרט הראשון אי פעם שהפיק מילצ'ן, משום שחברו הטוב דני וייסבורט מת בדום לב, שהוא היה בעצם המפיק המקורי של הסרט, מת מדום לב, ומילצ'ן החליף אותו, ומילצ'ן שיתף פעולה בשני תקליטים, שני אלבומים, בספר, יצא ספר. סמדר שיר כתבה ספר על פי התסריט.
את התקליט אני יודע.
שני תקליטים, לא אחד.
אני חושב שהתקליטים הראשונים בהוצאת הליקון, רוני בראון.
רוני בראון אחד עשה כתום, תקליט כתום של...
שהמוזיקה ואחד של השירים.
של אריק רודיך, שזה כאילו המוזיקה הזרה, הדיסקו, והשני היה התקליט של הלהיטים, וספר. התנאי ההפקה, אני מניח, זה צריך לשאול... את ידידינו נשר, הם כנראה היו באמת רכבי...
לא, אבל מחשבה אמריקאית מאוד, מרצ'נדייזינג
ו... אתה אומר נשר, אתה אומר מלכתחילה, מחשבה אמריקאית, אבל הנה הוכחה. ויחסי ציבור היו גם ככה. כלומר, זה התיק העבודה הרציני שלי, אם כי התחלתי יחסי ציבור לטרנזיט. סרט הראשון, הטרנזיט, סרט השני, המיכל בת אדם, רגעים... וכך הלאה. בקיצור...
עידית שחורי,
כן, זה יותר מאוחר, כן. כן גם... זה לא שילמו לי, ואז הלכתי לבית משפט, ובית משפט הכריח את המפיק, את יעקב קוצקי, לשלם לי כסף. עד שהוא שילם לי, הפקיעו לו את הציוד במשרד, וכך הלאה וכך הלאה. אבל כשקיבלתי את ההצעה מחנוך מרמרי לבוא להצטרף לצוות הקמת העיר, היו לי במשרד שני סרטים שהצגתי. שלגר, שהעברתי לטיפולה של אירנה שיינמן, היום אירנה שלמור, שהיא עצמה אימפריה של יחסי ציבור ושל פרסום. ואז עוד היה עבודות הגמר לפני הפרמיירה של זאב רווח, של פצעי בגרות. Okay. סרט עם דליה שימקו
ושרון
אלכסנדר, ואיך קראו?
אלונה בוטבול.
הציוני. היה שם בתפקיד ראשי. אדם ששם משפחתו, אני לא יודע מה קרה לו, אבל הוא היה השחקן הגברי הראשי. מכל מקום את זה העברתי למישהי אחרת, שפרשה כבר מיחסי ציבור, כרמלה, ואז, כלומר, העברתי את הנדוניה הזאת לאחרים, לאחרות במקרה זה, והצטרפתי לעיתונות, כסגן עורך המקורי של העיר, בהקמה.
אז פה אתה הופך למבקר קולנוע, זה המקום שבו אני...
כן.
אני
אתה ככה... קצת יותר מאוחר כשאני מצטרף לחדשות.
כן, אני בשלב הזה, שוב, העיר היה מקומון,
כן.
שרק הרבה יותר מאוחר, אני ראשון הייתה אז פריפריה, אי אפשר לדמיין כמה שראשון הייתה רחוקה מתל אביב באותה תקופה.
לא, הילדות שלך לא הייתה בארצות הברית?
הייתה תקופה, בשנות ה-70 הייתי בתקופה בארצות הברית, ושם ככה התחילה העניין של רדיו, והסרטים באמת, הסרטים פתאום היו נגישים בטלוויזיה, ובבתי הקולנוע שמציגים כל מיני, אז כן. אבל מבחינת לקרוא על סרטים, אז זה באמת התחיל עם, בכלל הנושא של עיתונות התחיל עם חדשות. אני חושב שחדשות היה איזשהו...
באמת, אנשים לא זוכרים את העיתון, שהוא... פשוט פרח אחרי 9 שנים,
כן.
9 שנות קיום, והוא נעלם, אבל באמת הוא באמת עשה מהפכה, טלטל את שרידי העיתונות הישנה, העיתונות הישנה גם בשפה, בשפה, בגישה ובשפה הוויזואלית.
אני חושב שבאמת, אולי שיחה שלמה על עיתונות, אבל הנוכחות של שפת חדשות, העיתון לחדשות, בתקשורת של ימינו, באינטרנטים, היא עצומה. אי אפשר לדמיין. אנחנו הרבה יותר דומים בתקשורת של ימינו לחדשות והעיר, מאשר לדבר ועל המשמר.
אז אתה זוכר דווקא את הביקורת קולנוע שלי, ואני זוכר מחדשות דבר אחר, על עצמי.
כן.
דווקא את הקמת קליפ,
okay.
שערכה על משך שנים אופרה מזרחי. Mm-hmm. אני הוטל עליי להקים, הוטל עליי, הייתי בפסטיבל ירושלים, ביולי, לא זוכר איזה שנה, נניח 86, ציצל יוסי קליין, עורך העיתון, אמר, אני צריך בשבוע הבא מוסף תרבות, שתקים מוסף תרבות בשבוע.
Okay.
עזבתי את הפסטיבל באמצע, ולהנחות, חזרתי לתל אביב, הקמתי את העיתון בשבוע, ומתוך הבנה שאני עורך אותו רק חודש, לא מוכן לחזור לעריכה. כלומר, הייתי אז עדיין עם הטראומה של עריכת מוסף הארץ.
Okay.
כן, טראומה לא פשוטה להתמודד מול ועדי עובדים, כלומר, אני כאילו הסוציאליסט הגדול, ובכל זאת ניזוקתי מוועדי עובדים של הארץ, מכל ועדי העובדים, גם של העיתונות וגם של הדפוס וכך הלאה וכך הלאה. אבל הסכמתי לערוך אותו חודש, ובשבוע החמישי לא הופעתי, יוסי קליין ערך לבד את הגיליון החמישי, ובגיליון השישי הייתה כבר אופרה, עם הסופרוויזינג שלי, ואחרי איזה חודשיים שלושה בפייד אאוט נעלמתי ונשארתי רק כותב. אבל אני מאוד, גם כשעשו לפני כחצי שנה חגיגת פרישה לאופרה, כן, והביאו גיליונות ישנים. תשמע, אני עדיין חושב שזה מבחינת עיצוב וגישה, זה אומנם רדיו הקצה מתהדר בתרבות קצה, אבל נדמה לי ששם היא נולדה.
לגמרי.
אני אמרתי
אני חושב שכשאני אומר חדשות, אז בעצם אני מתכוון לקליפ.
לא, אני זוכר שבאתי ליוסי קליין, אמרתי לו, טוב, זה יהיה מוסף תרבות, אבל ראשית, דבר אחד לא יהיה בו, תיאטרון. כלומר, בסדר, יש לי איזה, הפסקתי לראות תיאטרון כמה שנים לפני זה, למרות שהייתי צרכן כבד של תיאטרון. לא יהיה, ומה עוד לא יהיה? אמרתי לו, אני לא יודע מה לא יהיה, אבל אני יודע מה כן יהיה, אפילו דברים שאני לא מבין בהם בכלל, בהחלט. אני לא מבין ברוק. אבל נביא את ה3-4 אנשים, באמת, הבאנו את שרון
מולדבי.
כלומר, באמת המצאנו פיגורה חשובה מאוד להבנת הרוק בישראל, אבל, ואמרתי, יהיה וידאו, שזה מאוד חשוב. יהיה עד כמה שבגלל שהדפוס היה, אפשר לחשוב על זה, הדפוס היה כל כך מתקדם יחסית לעיתונות האחרת, היה אפשר לנצל אותו לשיפור הדפסות של אומנות הצילום. זה התקדמות עצומה, כן? וכך הלאה, וגם הקולנוע שיהיה טוויסטי, לא, שלא יהיה המיינסטרים, כי אני לא חובב גדול, לא הייתי חובב אז של מיינסטרים, ולא חובב היום. והשתדלתי גם, למרות שזה הרבה יותר קשה, להכניס גם מוזיקה בזמננו, שזה בעצם האהבה הגדולה שלי. מוזיקה קלאסית של המאה ה-20, אז היום זה המאה ה-21, והפרי ג'אז, ולשמחתנו היה באמת, היו אנשים, יוסי מרחיים, וכך הלאה, שאפילו משל אופטובסקי המנוח, כן? וכך הלאה, ואז התחיל גם הקומיקס. כלומר, קומיקס רוק. כלומר, שזה שונה מהקומיקס של דודו גבע וקובי ניב, שעשו את, את יוסף חב. בעיר, מישל אופטובסקי עשה קומיקס רוק, בקליפ. אבל זה קפיצה עצומה גם בסוג העניין. כלומר, הפנינו את המראה, נדמה לי, הפנינו את המראה למשהו אחר.
דדור, זה כאילו זה ממש כאילו דיבר אליי, זה דיבר אל, אני הייתי אז בתיכון.
למרות שאני מבוגר לך כמובן, בהמון שנים, ולמרות שחלק גדול מהדברים, לא מדברים אליי אישית, כלומר, אני לא צרכן של רוק. פשוט, אני לא צרכן, אני באותה הזדמנות אני צורך את שטוקהאוזן. כלומר, אני לא אומר שזה יותר טוב או פחות טוב, אני אני באתי מבית האולפנה, אומבריו, סטוקהאוזן, וכך הלאה. אבל העניין לדעת שצריך, ששם הקהל, זה מושכל ראשון. אני מעדיף לזכור את זה על פני הביקורות קולנוע, שבשבילי היה באמת, זה עבודה. וזה הלכתי לעבודה. Okay. לראות סרט ולפרק אותו עד כמה שאני, עד כמה שאפשר היה בתנאים של אז. הווידאו הגיע לישראל ב-83, נדמה לי, משהו כזה. הווידאו, ה-VHS.
הבום הגדול של VHS עם מרידור וכל זה, זה 83-84, מלחמת ממשלת הליכוד הלאומית.
הייתי יושב בביתו של ידידי דני וארט, שהיה לו מכשיר וידאו, והוא היה מנוי על איזה חברה פיראטית של אדם בשם רוני, לא זוכר מה שם משפחתו, אבל נדמה לי שזה הכל פיראטי, כלומר לא ממש חוקי, שהקליט תוכניות ב-BBC 2 וב-Channel 4, ושלח עם דיילים ודיילות לישראל, המינויים שלו בישראל, וכך הייתה הרחבה משמעותית של כל ספריית הפילם נואר. כלומר, באמת הרחבה...
דיילים ודיילות באותה תקופה היו המפתח לאהבת קולנוע, כי הם היו משכפלים את הסרטים שהקרינו במטוסים. שאז היה מ-VHS'ים, והם היו משכפלים, וככה לא מעט סרטים פיראטיים, שבזמן אמת הגיעו לישראל.
כן, בסדר, היה להם מה להחליף, כי בדור שלפני זה, הם היו יבואני הג'ינס הראשונים. אז זה בסדר, יש מקום למקצוע הדיילות.
בדיוק. מה התפקיד של מבקר קולנוע בעצם, מבחינתך? האם אי פעם עצרת וניסחת על עצמך, מה עושה מבקר קולנוע? למי המבקר מחויב? לסרט, לצופה,
תשמע, אני, וזה, אני חוזר על זה, קל לי להגיד את המילה אני, כי אני לא השתמשתי בגוף ראשון יחיד בכתיבה.
זו גם שאלה שתבוא, שתשאל למה.
למה? אז זה... אני מתקשה לענות לך...
ועוד בחדשות.
ועוד בחדשות ממלכתו של מייבר, של רון מייבר.
בכלל, הנושא הזה של הניו-ג'רנליזם, על זה נבנה העיתון.
וזה לא... נדמה לי שלא הייתי כתם שחור בתולדות העיתון. כלומר, הוכחתי שאפשר גם בלי הגישה הזאת. אבל כשנדרשתי, יש לי תשובה דחוקה קצת, אבל נדמה לי שהיא נכונה. אתה גם אני מניח משתמש מאז ומתמיד בנוכחות האישית שלך.
כן, לא מאז ומתמיד, אבל באיזשהו שלב, כן.
אני חושב שעדיף לי לא להתנסה על הסרט, אלא להתנסה על הקורא. אם כבר מבין שני הדברים. אי השימוש באני, בגוף ראשון יחיד, הוא הצמדות לכל הסמכותי של הדור שלפני זה, כן? וכאילו אני עדיין... אנחנו עדיין בשירות הסרטים הדוקומנטריים הישראלי, שברקע מראים קולם או של עזריה רפופורט עם הקול הבריטון, או יעקב בן הרצל עם הבאס, או מלכין עם הבאס שלו, עם הבאס בריטון שלו. כלומר, המנעד היה בין בריטון לבאס, אנשים גברים בעלי סמכות, שידעו מה להכתיב לצופה, איזה עמדה. ונדמה לי שזה יסתנן איכשהו לטקסטים שלי. נדמה לי. אבל עדיף לי זה מה שלי התנסה על הסרט. נדמה לי שזו הנקונה. אני השתמשתי בגוף ראשון יחיד, לא נעים לי להגיד, בסרט באמצע שנות ה-80 של אלן רודולף, Trouble in Mind, איך קראו לו בארץ?
בעקבות הקרח.
כן, זה שם אידיוטי באופן קיצוני.
אני ראיתי אותו... זה המותג המוביל של הפצת הקולנוע בישראל.
כן. אז באותה תקופה, בגללי, היה חרם נגד...
אז רגע, תגמור את הגוף ראשון,
לדבר עליכם. לא, אז אני רוצה להגיד, שם השתמש בגוף ראשון יחיד.
אוקיי.
ראיתי את... אז לכן נאלצנו לראות הסרטים במוצאי שבת, בהצגה הראשונה, לרוץ הביתה, לכתוב ביקורת מיידית, לשלוח לחדשות, כן, שזה יופיע ביום ראשון בבוקר. כן. כלומר, זה רמת ריכוז מאוד גבוהה. כן, וכתבתי ביקורת בעצם אחד מהסרטים הגדולים בכלל של המאה ה-20. ופנו אליי, אמרו, תגיד, לא, הגזמת בכל זאת, ראינו את זה בסדר. והלכתי פעם שנייה, וכתבתי את הכותרת, צדקתי. אז כך שהשתמשתי בגוף ראשון יחיד. זה לא אבל זו התנסות באמת של הכותב. הפעם הוא התנסות על כולם, כן? גם על הסרט וגם על הקורא. אבל אני חושב שהסרט לא זקוק לטעמי. סוג הכתיבה שלי לא זקוק לתוספת של הפיגורה הנוספת, שזה המבקר, כמלווה אקטיבי. אני מלווה פסיבי, אם כי דומיננטי מאוד כלפי הקורא, נדמה לי.
בוא נדבר על חרם המפיצים.
כן, חרם ההיסטורי.
ההיסטורי, הגדול.
שעכשיו הוא נוחל הצלחה, לא עכשיו, כמה שנים טובות.
שוב, לכן כשאני אומר שהחשיבות הביוגרפית שלך ושל בני דורך, זה שבאמת אתם עשיתם, כל מה שאתם עשיתם, אנחנו חטפנו 20 שנה אחר, כלומר, אתם כאילו הטריילר לחיים שלנו. כלומר, היה לכם חרם אצלכם שהיה יותר גדול.
כן, כן, שנמשך זמן, חצי שנה לפחות.
ואחר כך היו לפחות עוד שני חרמים אחר כך בדורות שלנו. איך זה נולד? איך זה התחיל?
זה נולד משום שלדעת סרטי נוח. כלומר, שזו החברה שהקימו גולן גלובוס בישראל, לפני שהם עצמם עזבו לקנון והשאירו את החברה בידי דני דימבורט, המכובד כשלעצמו, והוא החליט שאני מזלזל בסרטים שהם מפיצים. לא שכתבתי, הסיכום היה הרי שהביקורת, סוקרי הסרטים רואים את הסרטים קודם, ולא כותבים את דעתם המפורשת לפני יציאת הסרט לבתי הקולנוע. כן, אבל ברגע שהסרט יוצא לבית קולנוע, אז זהו, אז זה פריש מיש. הסרטים יצאו ביום חמישי, כלומר, בעיתון של יום שישי, מפי, כלומר, בארצות הברית אין שום בעיה. גם נדמה לי הטיים אאוט של ניו יורק כתב ביקורות בימי רביעי, גם הטיים אאוט וגם הווילג' וויס וכך הלאה.
החרמות האלה זה המצאה ישראלית עם הבלחות פריזאיות מדי פעם, שם איגוד הבמאים, אני חושב, יחרים פעם.
אני חושב שמה שקרה, שהיה חרם לכל דבר בעניין, אנשים שקראו מטעם דימבורט, תפסו שיש עמדה. יש עמדה בעיתוני יום שישי. והוא החרים, בהתחלה הוא החרים אך ורק אותי, אבל משום שהיינו כולנו אז חברי אגודת העיתונאים, ודין פריוויו, דין הקרנת עיתונות, כדין מסיבת עיתונאים, בכל דבר הוא העניין.
אני מסכים.
אז לשמחתנו, אגודת העיתונאים הסכימה, למרות האינטרסים סותרים, מסחריים סותרים של העיתונים, הנהלות העיתונים לא הסכימו לשתף פעולה, כי פרסום הסרטים השבועי הוא לא כזה ענקי, אבל הוא 8%, אז היה יציב. כלומר, מדי שבוע, כלומר, ענף הפרסום, 8% מתוך הפרסום בעיתונות, היה של סרטים חדשים, וסרטים ישנים, וכך הלאה וכך הלאה. כך התחיל חרם, גם על הכותבים. לא עזר, כי התחלנו לראות את הסרטים בכל מיני דרכים אחרות. לי היה טריק בכלל. לא מראים לי את הסרט. אז אני מסתייע בוורייטי, ומסתייע בהוליווד ריפורטר, ומביא את הביקורות. ברור שבגדתי בתפקידי העיתונאי, והגשתי דוח מוטה.
כן.
דוח מוטה, שמתוך הדגשה של הביקורות השליליות בוורייטי ובהוליווד ריפורטר. לשמחתי, באותה תקופה, ידידתנו עדנה פיינארו הייתה כתבת וראיתי בישראל, והיא העבירה אייטם על החרם, דבר שלא נתפס באמת בארצות הברית, בלוס אנג'לס, שיש חרם של מפיצי סרטים בישראל נגד סוקרי הקולנוע, ואז התחילה מסע ומתן לפשרה. אני, שהייתי הסיבה לחרם, זומנתי לפגישה עם שני אנשים שחשבתי שהם נחמדים, ושניהם התגלו כאנשים קשים מאוד. אחד זה היה מוקי גרדינגר הצעיר, אדם, שהחליף אז בעצם, נכנס לנעליים, של מנהל תיאטראות ישראל ופורום פילם.
אבא שלו.
וכך הלאה, כן. והשני היה אמנון מטלון, שנכנס כמה שנים קודם לכן לנעלי אביו המנוח. והם פרסו את חזונם. לא זו בלבד שתפקידו של המבקר לכתוב רק את עלילות הסרטים, אסור לו להזכר גם, נניח סרט חדש של, של רוברט אלטמן, אסור לו להזכר שאלטמן, שני סרטיו הקודמים, הם בעצם כישלונות איומים. וכך הלאה. כלומר, זה היה מנדט שקיבל מבקר הקולנוע של אותה עת. לצערי, עם השנים, או עם התגברות הרשת, האינטרנט ומאוחר יותר הרשתות החברתיות, זה התחיל להיות בעצם הדים לכך, לדרישות הללו, אני מוצא, בחלק מהסקירות האינטרנטיות, אם של בלוגרים וגם אם לא של בלוגרים, של ביקורות באתרים מכובדים יותר. אבל לפני כמה שנים, כל הקרב הזה הגיע פתאום לפסטיבל קאן. כשירי פרמו, המנהל הפסטיבל, התחיל במלחמת הטוויטר.
לבטל את הקרנות העיתונאית.
לשנות את מועדי הקרנות לעיתונות, כדי ששום טוויט לא ייצא לפני שיש בחורה רשמית של הסרט. הרי העיתונות ראתה את הסרטים כמה שעות לפני הבחורה הרשמית. פתאום זה מופיע במקום אחר. אותו קרב בעצם של ניסיון להכתיב. עכשיו, מה הניסיון להכתיב? איזה טוויט כן ואיזה טוויט לא? איזה מילה מותר להשתמש ואיזה מילה לא? זה בעצם, בוא תתרגם את זה לקוד של קוד הייז. כלומר,
קודם כל זה צנזורה לכל דבר, וצריך להגיד למאזיננו, שאנחנו לא מדברים פה על דברים עתיקים, אותו מוקרי גדגר הוא עדיין קפטן הפצה בישראל ובעולם, הוא מספר שתיים מבחינת החזקות בתי הקולנוע הזו, אז את שיטתו, נקרא לזה הקשוחה, הוא מצליח להנחיל גם בשער העולם, והוא עדיין
רואה... הוא ניסה לגרום לפיתוריי.
עדיין רואה את עצמו...
הוא ניסה לגרום לפיתוריי בעיתון מעריב.
לאחרונה.
מה זה לאחרונה? כשאמנון דנקנר היה עורך מעריב.
סביב מה?
הוא ניסח מכתב שבו הוא דורש פיתוריי, ולא מפסיק לפרסם. עקב ביקורת שלילית שפרסמתי על סרט שלדעתו זכה גרף פרסים רבים בעולם, The Village.
שמלה.
כלומר, גם לשקר, גם בכלל שבין השירים דורש... פיתורים של מועסק.
אבל זה, משם זה...
וגם עוד השמלן, כלומר, על הסרט הספציפי, זה תחילת הצניחה.
הוא חשב שזה הסרט שיעשה אותו עוד יותר עשיר. אבל אז צריך לומר, מוקי גרדינגר, למרות שרוב פועלו כיום בלונדון, עדיין רואה את עצמו בתור העורך הראשי של תחום הקולנוע בישראל.
כן.
עדיין. אז לא הרבה...
אני לא אכחיש זאת.
לא הרבה השתנה.
אז מהבחינה הזאת לא הרבה השתנה. אתה היית בוודאי בהתמודדויות מאוחרות יותר.
עד מאי האחרון הייתי בגדר מוחרם, יחידני, ספציפי, אני, רק אני, אבל...
בגלל שאין יותר ערבות הדדית, אין אגודת העיתונאים. בעבר זה לא אפשרי היה.
ולא רק הנושא של האגודה, גם הנושא של המערכות כבר לא עומדות מאחורי...
אני זוכר התכנסות נדירה, היא בלתי אפשרית בנסיבות של היום, באגודת העיתונאים, לדיון מה נעשה בחרם, בהשתתפות של שניהם, של שני השפיצים, יוטקובסקי מצד אחד, ועידו דיסנצ'יק, עורך מעריב מצד שני, כן? גם יוטקובסקי וגם דיסנצ'יק באים לטפל בדבר לכאורה שהוא זוטרי. עמוס שוקן הגיע מטעם הארץ, וסוכם בתוך, איך נקרא לזה, קרחצן, בתוך איני נוחות שהם יעמדו לימין המבקרים. למרות שחרם המודעות היה עליהם.
באמצע שנות ה-2000, כשהתחיל, היה גל חדש של חרם, ואני הייתי גם במרכזון, ניסיתי לגייס את... עורכי קבוצת ידיעות, אפילו אמרתי מספיק קבוצת ידיעות, שאז הייתי שכיר שלהם, אמרתי, אם אתם תגידו, לעיתונות יש יותר כוח מלמפיצים, אמרתי, אם אתם אומרים שאנחנו לצד המבקרים, או המבקר שלנו,
מספיק אוברייטי עוד פעם, השוט של העיתונות המקצועית.
אז באמת הרגמנו, מנואל לוי עמד לצידנו, בתור, אז הוא היה בוורייטי, אחר כבר הוליוות ופורטו, אחר כבר פרילנס, אז לא מעט... לא מעט ביקורות של אמנואל לוי שראה את הדברים דרך ההוליווד פורן פרס אסושיישן, תרגמנו בלעדית, לנו. הוא מצא מבקר בשם איתן אדוורדס, על שם הדמות של ג'ון ויין במחפשים, של כל מיני אנשים שכן ראו את הסרטים וכתבו בביקורת. בקיצור, ניסינו להילחם בדרכנו, אבל היינו קטנים מדי בשביל באמת לשנות את זה. עוד פרט שצריך להזכיר, זה שיש גם רגע קטן שאתה חוזר לעריכה ואתה עורך את עיתון העיר, למשהו כמו 10 חודשים.
זה היה באמת, בסופו של דבר זה היה שנה, 10 חודשים מרגע ההתפטרות, אני חיכיתי פשוט, אגב זה לא, אני שלחו לי את האייטם, הפרידה שלך, ואתה אומר תקופה קצרצרה, שני אלה שאחריי, כלומר רינו צרור, היה קצר מהכהונה שלי, okay. ודוני אינבר היה עוד יותר קצר. כלומר, הבעיה היא לא עם צוות העריכה, הבעיה אז, היא, אז... אני עם ההנהלה האיומה עד היום, לדעתי התקרבתי, זו הייתה התקרבות שלי הכי משמעותית לעבר הברבנל, לעבר, לעבר אשפוז נפשי. כלומר, ההנהלה עשתה ככל שהיא יכולה הייתה באותם הימים, חלק מהאנשים עדיין הם בהנהלת קונצרן הארץ, עד היום, כדי למרר את החיים לאורחים, לצוותי העריכה, כדי לשנות את סדר העדיפויות. סדר העדיפות המסחרית עלה על סדר העדיפות מבחינתם העיתונאית, שזה לא היה, שלא יעלה על הדעת. ועובדה שאני הרמתי ידיים, עובדה שרינו, שלא פחות, אני מניח, מקצוען, או זה הכיוון שלו, הרים ידיים, ודוני אינבר, שבא לאחר מכן אותו דבר. כך שזה לא אשמתנו.
אז אני, לא, אני אומר, הסיבה שאני הגדרתי...
אבל אני, מה שרציתי להגיד, אני...
הסגרתי את הקצרצר, כי אני אומר, הרבה דברים שאתה עשית 20 שנה, אחר כך אני נכנסתי בזה, כשאני ערכתי את זמן תל אביב, גם אחרי 10 חודשים אמרתי, אני לא יכול יותר, ונורא נכנסתי בזה, עם שניצר...
זה על אותו נושא?
לא, העניין של מה שאני רציתי לעשות בעיתון, ענייני תוכן לגמרי, לא ראיתי אותי כמישהו שמתעסק באקטואליה.
אז תוכן, אני לא עזבתי עד שלא הגיעה פסיקת בית משפט עליון, מה שקרוי בג"ץ שניצר.
אז הנה, אז בוא נדבר על בג"ץ שניצר.
זו הייתה המקפצה שלי לעזיבה שלא בכישלון. לא בכישלון מבחינתי, הרי הדוח היה לעצמי. הרי אני לא אתן דוח למי שאז ניהל את העיתון, כן. או מי שהיה אפילו בהנהלה הגבוהה, כלומר במשפחת שוקן, mm-hmm. לא להם ולא לדרגים שהוא מינה, כלומר, הם לא קבעו עבורי אם אני נכשלתי או לא נכשלתי, כן? הם ימללו אותי בעיקר, והרגע שבו אני החלטתי שכן הצלחתי, זה הבגץ, זה הרגע לעזוב.
אז בואו נזכיר את זה בתמצית, כי נגיד בעוד 50-100 שנה, אז השם מאיר שניצר ייזכר בפקולטה למשפטים, יותר מאשר בפקולטה לקולנוע, אני חושב.
אני משער שכן. כלומר, ראשית כי עולם המשפט שורד זמן רב יותר, ועד היום אני מכיר את בגץ ירדור. אתה הרי לא יודע מה זה בגץ ירדור, אתה לא אמור לדעת. זה עסקן מוותיקי לחי, שהגיש ב-65 בגץ נגד פסילת תנועת אל-ארד, התנועה הפלסטינית הראשונה שניסתה לרוץ לכנסת, כן? כן. וכמובן הוא הפסיד. אבל בגץ ירדור נלמד בסמיכות לבגץ שניצר. בגץ שניצר נלמד, הייתה תקופה שהייתי מאוד פופולרי בברים בתל אביב, שהברמנים והברמניות היו סטודנטים למשפטים. כן, אני,
אז מה זה בגץ שניצר?
בגץ שניצר היה, אני אז ערכתי את עיתון העיר, ואלוף בן היום, mm-hmm. העורך כבר היום, העורך הוותיק של עיתון הארץ, היה אז כתב צעיר מאוד, צמאי מאוד מאוד צעיר של עיתון העיר, והוא הביא טקסט הסוקר את הנסיבות שבגללם ממשלת ישראל קיבלה החלטה לפטר את נחום אדמוני, אז ראש המוסד. כן? Okay. המדובר בשנה באמצע 88. עכשיו, צנזורה פסלה את הידיעה מיד, כן? כי זו הייתה הצנזורה אז. אני, לשמחתי, עבד עם עיתון הארץ, ועם עיתון העיר, כמובן, שזה נגזרת של הארץ, בבעלות הארץ, עורך דין ליבליך, שלמה ליבליך המנוח, ושלמה ליבליך המנוח נתן לי תדרוך, אתה עורך העיתון, תגיש את הכתבה כל שבוע, כל שבוע בנוסח אחר. פעם תגיש את זה כסיפור בדוי, פעם תגיש עם כל השמות, לא בדיוק ההפך, okay. כי אסור היה לפרסם שום שם, שום שם מכל הגיבורים. והגשתי, מדי שבוע נפסל מחדש, בחמישה סגנונות כתיבה שונים, והצנזורה לא הבינה שהולך כאן טריק. פשוט הצנזור לא הבין שהולך כאן טריק. תגיש בתל אביב ותגיש בירושלים, יש את הצנזורות שונות. כן? ואחרי שחמישה שבועות אמר, זהו, מספיק, יש לי מספיק חומר. חומר של הערעור על החוק. עכשיו צריך כמובן לשבת עוד חודש, חודשיים, ובאמת אלוף בן עשה את העבודה, עבודת התחקיר, על מקרים קודמים וכך הלאה וכך הלאה, חריש. Okay. ואסור היה שזה יעבור דרך המשרד. כלומר, העיוות בישראל הוא ככה, שהשותף שלו, מיבי מוזר, okay. שהוא עדיין...
עד היום.
עד היום, ליבליך
נפטר. עדיין מוזר ליבליך, כן. המשרד.
כן. עדיין ליבליך מוזר, okay. שהשותף אסור היה לו לדעת מכל הקייס הזה, okay. משום שהשותף במילואים שלו בצנזורה הצבאית. Okay. כלומר, זו מדינה מעוותת לגמרי הייתה אז. עכשיו, הפירות של העניין הוא שבזכות הבגץ פורקה ועדת אורחים, שזו עצמה הצנזורה איומה, שהעיתונות דרך או האורחים הראשיים של כל העיתונים קיבלה על עצמה צנזורה עצמית, תמורת העובדה שיגלו להם את הסודות, מדי פעם ראשי המדינה וראשי המוסד וראשי השב"כ וכך הלאה עדכנו את ראשי העיתונות באמת, ותמורה זאת התחייבה העיתונות שלא לפרסם את האמת.
כן.
כך, ודבר אחד. דבר שני, הכל התפוגג. כל הצנזורה על יחסים אישיים או על שמות התפוגג. כלומר, מי היום ראש המוסד?
רון בר.
Hmm?
רון, לא, זה ראש השב"כ, סליחה. ראש המוסד.
דודי ברנע, לא חשוב. Okay. זה לא חשוב, כי זה לא חשוב.
Okay.
אז זה היה סוד מדינה.
Okay.
ואם ידעת אותו, כלומר, היה צריך לצלוב אותך. כלומר, okay. הכל הטיעון שלנו היה, זה לא חשוב, למי זה חשוב? מה אכפת לכם? מה אתם שומרים על סודות? עכשיו, ההישג זה הישג עיתונאי מצד אחד, אבל מצד שני זה הישג של זכויות האדם. Okay. בזה, זכויות האזרח, סליחה. בזה שפרקנו את ועדת אורחים, הפסק דין הזה פרק את כל הרעיון של צנזורה צבאית. כמובן, הצנזורה הצבאית עדיין קיימת, אבל אני זוכר שהגיע לישראל מי שהיה לורד צ'נסלור, משהו כזה, יושב ראש בית הלורדים הבריטי, שכל כך נסער מהפרוגרסיביות של הפסיקה הזאת, של הבגץ הזה, וזה לא היה עולה על דעת בבריטניה. אמנם אין חוקה בבריטניה כמו שאין בישראל, אבל אנחנו כפופים לצנזורה, ובאמת הייתה הצנזורה בפרשת מלחמת פוקלנד, צנזורה איומה כמו שהייתה בישראל. אסרו על ה-BBC לפרסם כל ידיעה, אלא אם היא נוסחה על ידי דובר ממשלת טאצ'ר. אז מהבחינה הזאת זה היה מאוד מתקדם. כמובן עם השנים הדברים נסוגים, אפשר לשמוע את ראשי, את מנהל, את כל הכתבים הצבאיים היום, טוענים איך זה... איך זה נסוג? אבל זה נסוג בגלל בעיה אחרת, בגלל יחסי כך ותן. בוא, אני לא אפרסם את זה, ואני אפרסם את ההוא, וכו' וכו' וכו'. אבל ההישג היה, אז הרגשתי באמת שזה הזמן לפרוש. כלומר, לא לפרוש בחלימה, אלא באיזה ניצחון.
ואנחנו ממש כמעט גמרנו את השעה שלנו, זה פשוט
סיפור,
בדיוק, סיפורי הרפתקאות על עיתונות, שזה בעיניי תמיד הדבר שהכי מסעיר אותי, גם בסרטים, הדבר שאני הכי אוהב בסרטים זה סרטים על עיתונות ועל עיתונאים.
דוחנים
המודרניים, כן, נכון, המגודרחנים עם מקלדת.
לא, פקולה עשה מזה לא עם מקלדת, הוא עשה מזה עם תותח,
כן. אז
צריך להסביר אולי לא למאזינינו.
מה?
פתיחת וסיום כל אנשי הנשיא.
כן.
שזה על עיתונות.
נכון.
זה לא על עיתונות. כי ברקע שומעים את כל התותחים.
כן.
על רקע מכונת הכתיבה יש כל תותחים.
כן.
שוט של...
הנה, לא זכרתי. כן. לא זכרתי. אז ממש רק ברמת הטריוויה, אז אחרי שאתה פורש מעריכת העיר, אתה חוזר לחדשות?
אני חוזר לחדשות.
עד 93 בעצם.
לא, אני חוזר לארץ.
לארץ.
אני עובר חזרה לארץ לקדנציה, הייתי 3 קדנציות בארץ, ומסולק אחרי 6 שבועות על ידי גרשום שוקן, המנוח, מסולק כי הוא תפס שאני אנטי-ציוני. הוא תפס שבבניין זה לא יהיה אנטי-ציוני. גרשום שוקן פיטר אותי פעמיים, לא פעם אחת, ופעמיים על זה שאני אנטי-ציוני. פעם ראשונה הוא פיטר אותי כשהצפתי את גדעון לוי הצעיר, כעורך מוסף הארץ הייתי, גדעון לוי הצעיר, היה כתב צעיר בעיתון הארץ, צפתי אותו לנסות לברר מה קרה באמת במעלה הקרבים בשנת 54. מה שקרה זה שלא מחבלים מעבר לגבול גרמו למותם של 8 נוסעים באוטובוס אגד, אלא פעולה יזומה בהבנה ישראלית. עכשיו לימים, זה לקח זמן עד שנת 2001, שזה פורסם כל העניין הזה, אני מדבר על שנת 84, 85, הוא בעט אותי החוצה, וכך הגעתי לחדשות. אבל רק ב-2001, עיתון הרבה יותר לאומני, הרבה יותר ימני, ידיעות אחרונות, פרסם את זה, יעל גבירץ, שמשפחתה בעצם בין השמונה הקורבנות, היא פרסמה את זה. כלומר, היא הפכה לאנטי-ציונית, כעבור כך, והאיש הליברל, גרשום שוקן, אביו של עמוס שוקן, הוא שהעיף אותי פעם ראשונה. פעם שנייה, הוא העיף אותי כי כתבתי על, על שרה סמיר, הזמרת? הזמרת, הכוכבת של להקת הנחל? חיה סמיר, חיה סמיר. כן? והצעתי להתחיל לשקול אוטונומיה תרבותית לערביי הגליל. כן? על זה פותרתי פעם שנייה. כך שאי אפשר להגיד שלא. ואז, עם מותו של גרשום שוקן, נסללה הדרך חזרה לפעם שלישית בעיתון הארץ, אבל עשיתי דיל. בתנאי שאני, לטעתה הייתי בגלות בחדשות. בתנאי שאני אכתוב במאמר מערכת בחדשות, הספד על המנוח. אז עמדתי בתנאים של ההספד השקול מאוד, וכך חזרתי לארץ לקדנציה של מדור אישי, שבהתחלה היה 4 עמודים, ואחרי זה הצטמצם ל-4 עמודים שבועיים, והצטמצם לאחר מכן ל-2 עמודים, אבל ביום שעמוס שוקן דרש ממני, לא הציע לי, דרש ממני לחזור לעריכה, ולערוך את מה שהיום כל חלק שני, כולל גלריה, את הפולביציסטיקה ואת גלריה, ואמרתי לו שאני לא מתקרב מחדש לאזורים של בית המשוגעים מבת ים, כן? הבנתי שמכתב הפיתורים בדרך, כן, על זה, ובאותו יום חברתי לאדם שהזיק לי מאוחר יותר, אופר נמרודי, אבל הוא הזיק לי לכיס. כלומר, כשהוא גנב חצי מהפנסיה.
שמע, פשוט נגמר לנו הזמן, אז אני חושב שלא תהיה ברירה, אלא נצטרך למצוא לנו זמן, ולהמשיך את, את הסיפור.
חשבתי שנתנגח את, על שפילברג.
את, לא, את, את, את החשבונות שיש לנו, אני משאיר לזה, אבל בינתיים אני משתמש
לא הוזכר, אני ביוזמתי הזכרתי את המילה שפילברג.
שפילברג, נשר, יש לנו הרבה...
נשר זה עניינים... לא, נשר זה עניינים אחרים. זה עניינים אישיים אולי, או רגישים, או משהו כזה. זה לא אותו דבר.
אוקיי, אז... אבל נגמר לנו הזמן, אז אנחנו בעצם סיימנו את הפרק של רשת שוקן, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל את הפרק של נמרודי ודנקנר, ועוד דנקנר, הרבה דנקנרים יש בהמשך
המשך הסיפור. הדנקנר השני מלווה על ידי ניר חפץ, שעוד מעט, החל ממחר, מככב בעמודים ראשונים של כל העיתונות הישראלית.
אז, אבל תודה שבאת, ואנחנו חייבים להמשיך את את החיים שכאלה האלה, כי מבחינתי זה באמת קיצור תולדות העיתונות הישראלית ב-50 השנים האחרונות. תודה שבאת.
ותודה ש... אני מקווה שהשיחה לא תשעמם, אני לא התכוונתי אותך, אלא את המאזינים שחלק מהדברים מדובר על דינוזאורים, מבחינת האוזן של המאזין.
אבל ראינו דינוזאורים בעינינו. אז אבל, לא, אבל זה מרתק שאפשר לדבר עם מבקר קולנוע, לא רק על קולנוע, אלא באמת על ה...
אבל רק שנייה, זה מהות הוויכוח ביני לבין חלק מהקולגות שלי. שקולנוע זה לא קולנוע.
אז על זה, על זה נדבר.
זה העניין.
על זה נדבר במפגש שנשבע לנו בקרוב להמשיך את זה.
יפה, יפה.
אז תודה רבה. מאיר שניצר היה אורח שלנו היום לכבוד פרישתו לפנסיה כמבקר הקולנוע של מעריב. אני מקווה שנקרא אותך במקומות אחרים.
לא בשלב זה.
טוב, אז תודה רבה.
סינמסקופ, סינמסקופ. עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.